טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הספירה, ושם מופיע בין השאר הדברים, ואנחנו נוהגים אבלות. אבלות אנחנו נוהגים בגלל שנהרגו 12,000 זוגים, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שכולם מתו בין פסח לעצרת. דווקא בתקופה הזו הייתה מגפה, נגעו במגפה, בין פסח לעצרת, כך אומרת הגמרא. למה? וכאן יש כל מיני גרסאות שונות שאומרים, אנחנו יודעים שלא נהגו כבוד זה בזה, לא ברור בדיוק מה זה, ויש לנו במדרש קהלת שהייתה אינם צרה בתורה זה לזה, ובעת שיוסף על מדרש בראשית רבה כתוב שלא רצו ליהנות זה לזה בלימוד, ובילקוט המלואית כתוב שלא רצו ללמד זה את זה בלשון הרע. בקיצור, מערכת יחסים חורה מאוד ביניהם, ולא משנה איזה מהם שנבחר. ו אנחנו עכשיו, ימי הספירה הם הימים של ההתארגנות, של ההכנה על פי תורה שבעל פה, שאלה הימים של לקראת מתן תורה, וימי הספירה הם ימים שכל יום אתה צריך להתקדם ולהתעלות. אנחנו לומדים פרקי אבות בתקופה הזו כדי להתחזק בכל הדברים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום וקניין תורה. כל הדבר הזה מתכונן לקראת היום הגדול של מתן תורה, ששם כתוב ואיכן שם ישראל כנגד ההר. כולם יודעים להגיד כאיש אחד בלב אחד עבר מידועים. כי כל המסעות היה כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ורק במעמד הר סיני כתוב ואיכן, כתוב כאיש אחד בלב אחד. ו האחדות היא קריטית לקבלת התורה. והיא חשבתי היא קריטית לקבלת התורה, כי תורה לא ניתנה ליחידים. תורה ניתנה לכלל ישראל. ולכן, אבל כלל ישראל זה צריך במצב של כאיש אחד בלב אחד. אומרים שזאת היא אחת הסיבות שתלמידי רבי עקיבא נהרגו דווקא בתקופה הזו של פסח לעצרת. למה? כי לא נהגו כבוד זה בזה. הם לא אכלו להיות חלק מהנושא הזה של כלל ישראל. הם היו כל אחד לעצמו, כל אחד יחיד. כל הדברים האלה, הם לא היו ערוכים להיכנס למצב הזה של ואיכן ישראל בשבועות, ולכן דווקא בתקופה הזו שצריך לחזק את האחדות ואת הכל, דווקא אז הענישו אותם והם נהרגו במגפה הזאת. זאת אומרת, אחד הדברים של ימי הספירה זה גם לחזק ולהתחזק באחדות שבין אדם לחברו ושל כלל ישראל. למה אני אומר את הדבר הזה? שזה הסיבה שבחרתי בנושא של ללמוד היום על ערבות הדדית. כן, אנחנו יודעים תמיד להגיד ישראל ערבים זה וזה, זה יפה, זה נחמד. זה לא רק סיסמה, אלא מה שאנחנו רוצים לראות היום, שזה מהות קריטית בכל ההתנהלות היומיומית, בכל דבר ועניין, של חובה שיש לה השלכות הלכתיות אם זה לא מתקיים. אז אנחנו, אני בניתי את השיעור על פי השיחה שמופיעה באוהלי תורה של הרב יעקב אריאל על פרשת ניצבים וילך. יש לו פרק שנקרא ערבות הדדית, ושם על פי הדברים ששם הוא עושה פיתחתי את זה לשיעור שלם, וזה מה שנעשה היום. ובכן, הנושא הוא ערבות הדדית, ונעבוד לפי המקורות בלי ונסביר אותם, ומתוך זה נראה בסוף לאן אנחנו מגיעים. החלק הראשון, חלק א', הוא לא מספר יהושע. שם מדובר על האירוע של החן, שם מעל מעל בבדלה, בשלל של נפילת יריחו. לפני שנפלו, לפני הקרב, לפני סוף הקרב של יריחו, אז מצטווים בני ישראל, וזה הסעיף הראשון, יהושע אביו, נאמר להם מפורש, ורק אתם שמרו מן החרם, בין תחרימו, ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ואחרתם אותו. אומר הרד"ק, שמרו מן החרם, שמרו עצמכם, ושמרו איש את האחיו. זאת אומרת, זה לא רק עניין אישי, אלא שיש פה בעניין הזה אחריות גם על האחרים שלא ייקחו מן החרם. זהו, אחרי זה אנחנו עוברים לפרק יותר מאוחר, עוברים לפרק ז', ושם יש המלחמה שעם ישראל עושה בהאי. המלחמה הראשונה הייתה ביריחו, וכמה שנה עכשיו הולכים לכבוש את האי. אבל מספר לנו שוימלאו בני ישראל מעל בחרם, קיבלו עזרה ולא עמדו בה, מעלו בחרם. ויקח הרם בן כרמי בן דבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. זה הנתון. עכשיו נראה איך זה בא לידי ביטוי. ובכן, אנחנו יש לנו את המערכה של האי, וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי אשר בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר אליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו אנשים ורגלו את האי, וישובו אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את העם, לא צריך את כל הצבא, מספיק 2,000-3,000, ונסו לפני העם. מערכה קלה מאוד, ואנחנו ננצח. ויקו, ואז מה קורה? ולא מן העם, שמה כ-3,000 איש, כמו שהמליצו המרגלים, ונסו לפני העם. הם מפסידים, הם ברוכים, נסו במלחמה, ויקו מהם אנשי העי כ-36 איש. וירדפו לפני שער עד השברים ויקום במורד. וימס לבב העם ואי למים. ויקרא יהושע שמלותיו, ויפול על פניו לפני ארון השם עד הערב, ובזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, השם אלוקים, למה העברת אוויר את העם הזה את הירדן לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולא יעלו ונשב לבר הירדן? מי השם? מה אומר אחרי שהפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנענים וכל יושבי הארץ, ונסובו עלינו, והחיתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? וישוע בהיסטריה מוחלטת, בפניקה מוחלטת, מה קורה פה? ויאמר השם אל יהושע, קום לך, מה, למה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בחיליהם.
למרות שמדובר על בן אדם אחד, זה
המשך, זה השיעור. זה השיעור, לכן הבאתי את כל את כזה. שמו בחיליהם, כלומר, זה שאתם נפלתם בהאי, והפרדו, זה עונש על זה ש... ישראל מעלו בחרם ולקחו מן השלל במלחמת יריחו. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אז מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו הוא צריך לגלות, יהושע צריך למצוא מי עשה את זה. ואז הוא מפיל בודק ומתחיל, מגיע לפי השבט, וישבת הוא מגיע לבית אב מסוים, ואז הוא עושה ויקרב את ביתו לגברים, זה יקרה המשך, וילכד החן בן כרמי בן דבדי בן זרח למטה יהודה. זהו, מצאו. ויאמר יהושע אל החן, בני, שים נא כבוד לשם אלוהי ישראל ותן לו תודה, ואגן נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. ויען אחן יהושע ויאמר, אומנה אני חטאתי לשם אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי, ואראה בשלל הדרת שנער אחת טובה, ו-200 שקלים כסף ולשון זהב אחד, 50 שקלים משקלו, ויחמדם ויקחם, והנם תמונים בארץ בתוך האוהל, והכסף תחתיה. אוקיי, ויאמר יהושע, מה אחרתנו? קרחה השם ביום הזה, והרגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, והשכילו אותם באבנים. אותם, את כולם, גם את כל בני ביתו. והוא לא לבד, גם כל בני ביתו. ואז, יש אחר כך, אחרי כמה פרקים טובים, ביהושע בחבבית, יש איזה סיפור עם 2.5 השבטים שמקימים שם איזה מזבח, וישראל חושדים בהם שהם הולכים לעשות עבודה זרה, להקים במה וכל זה, ואז הם פונים אליהם והם מנסים לניע אותם מלעשות את המזבח הזה, והם אמרו זה לא מזבח, זה בעצם אנדרטה שבא להגיד שאנחנו כולנו ביחד, לא משנה כרגע. אבל שם ישראל, כשהם פונים לשני שניים וחצי השבטים, הם אומרים להם, הלא אחן בן זרח מעל בחרם, כל הדת ישראל היה כסף, ואיש אחד לא גבה באבונו. לא גבה באבונו, יש לנו פה את רבי יוסף קארט שאומר, כי אם גם למפלת ישראל ולמיסתם של רבים מהם. הנה אחד שחטא, גרם למפלה כללית. אל תעשו את מה שאתם עושים, כי ברגע שאתם חוטאים, זה לא רק אתם, אלא זה, יש לזה השלכות על כלל הציבור, ותעשו את זה, ובאמת הדברים שם מסתדרים. עד כאן הסיפור על אחן. מה שאנחנו רואים, וזה כבר מה שנאמר על אחן, שזה בעצם, אנחנו רואים אדם אחד חטא, האיש אחד יחטא, וכל הידה יקצוף. כן? זה מה שקרה. אבל יש לזה עדיין המשך, שהגמרא לוקחת את הדבר הזה יותר לכללים. כאן יש לנו את הגמרא בסוטה. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות, כן, שבדברי הברית שקראת השם עם ישראל, נאמרו בסיני, באוהל מועד, ונשזו בערבות מואב. יש שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם ישראל. אחד, הוא עשה את זה באוהל מועד, בסיני באוהל מועד, אחד בסיני, אחד באוהל מועד, ואחרון זה ממש לפני הכניסה לארץ, בערבות מואב על ירדן יריחו, שם פעם השלישית שנחרצת ברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, אמר, משום רבי שמעון, אין לך מצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו עליה 48 בריתות של 600,000 ו-3,550. על מה זה אומר? שם הגמרא בסוטה מתייחסת, המשנה בסוטה מתייחסת לזה איזה דברים חייבים לאמר בלשון הקודש, איזה דברים יכולים לאמר בלשון אחרת ואיזה דברים חייבים. אחד הדברים שחייבים, הם אומרים שמה, שהברכות, הברכות והכללות, שאנחנו יודעים אותם מזה, מהמעמד הזה של הגזים והריבל של כל הציבור, חייבים, חייבים לאמר בעברית, של הקודש. מה?
הברכות והכללות
מהכנסת. ואז שמה זה חייב להיות בעברית. אחר כך שהגמרא מגיעה לנושא הזה, אז הם אומרים ככה, מה היה לנו שם בבריתות האלה? מה היה בברכות ובקללות? ברכות והקללות זה היה סך הכל, כל מה שעם ישראל מצווה על כל המצוות, גם כל אחד, כל מצווה ומצווה כפרט, ועל כל המצוות ביחד. לכן אומרים ש כל פעם שאמרו ברוך, שאמרו ברוך, התכוונו לברוך אשר יעשה דברי התורה הזאת, זאת אומרת שיעשה את כלל המצוות, וגם ברוך שיעשה כל מצווה ומצווה בפני עצמה. אז יש לנו פה כבר שניים. כלומר, הברוך כולל שני מצבים, גם של המצוות הפרטיות וגם של כלל הציבור. אומרת הגמרא שם יותר מזה, שעל כל מצווה יש לנו ארבע מצבים. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כל מצווה היא כפול ארבע. צריך ללמוד וללמד אותה, לשמור ולעשות אותה. זאת אומרת, אם יש לנו מצווה של עשה כלשהו, אז בעצם יש לנו פה ארבעה חיובים. שאת אותה מצווה צריך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כנ"ל לגבי כלל הברוך. זה על כל ברוך, על כל פרט ופרט, אבל גם על הכלל יש לנו שאת כל דברי התורה הזאת לשמור ולעשות, ללמוד וללמד. אבל יש לנו מצוות עשה, יש לנו מצוות לא תעשה. יוצא, וכאן אנחנו מגיעים לרב שמעון, להסבר של רבי שמעון. אין לך מצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו עליה 48 בריתות. כלומר, יש לנו בעצם בכל ברית, יש לנו 16 חיובים, אפשר לומר. אחד זה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כפול פרט וכפול כללי, זה יש לנו כבר 8, כן, 4 של המצווה הספציפית ועוד 4 של הכלל, ויש לנו את זה במצוות עשה ומצוות לא תעשה. זאת אומרת שאך הכל, על כל מצוות נחרטו בבריתות האלה 40, בכל ברית 16 חיובים כלליים של ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, על כלל ופרט. סך הכל 16. אם היו 3 בריתות, אז 3 כפול 16 נותן 48. זה מה שהוא אומר פה. זה מה שהוא אומר פה, אני לא נתעמק בזה, כי זה רק כדי להבין את מה שהוא אומר. אז זה מה שהוא אומר, כל מצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו אליה 48 בריתות, ש-600,000 ו-3,550. מה זה? זה המספר של כלל ישראל. זאת אומרת שזה לא רק שלך נחרטו 48, אלא שזה 48 זה לכל, כפול כל עם ישראל. רש"י, לכל אחד של 600,000 ו-3,550, כמיין שהיו במדבר, שכל אחד נעשה ערב על כל אחיו. אין נקודה. למה צריך להגיד שכלל ולהגיד שכולם, שכולם זה כפול המספר של זה? כי כל מצווה אתה ערב לאחר שהוא יבצע אותה. ולכן הערבות היא של 600,000, מה שאנחנו קוראים 60 ריבו, נגיד את זה כקוד. לחזור לסיפור של החן. ובכן, הגמרא בסנהדרין מדברת על הסיפור שקראנו בישוע. ויען החן את יהושע ויאמר, זה מה שקראנו קודם. אומנה, אנוכי חטאתי לשם אלוקי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. מה זה הלשון הזה? חזות וזה. זה ספר שאנחנו אומרים ככה וככה. מה זה ככה וככה? איזה מין לשון זאת? אומרת הגמרא, אמר רבי אסי אמר בחבידה, מלמד שמעל החן בשלושה חרמים שונים. שניים בימי משה, ואחד בימי יהושע, שנאמר כזאת וכזאת עשיתי. זאת אומרת, אני כבר עשיתי את החרם, מה שעשיתי עכשיו, החרם שעשיתי עכשיו, כבר עשיתי אותו בעבר פעמיים. כזאת וכזאת כבר עשיתי. שואלת הגברה, ועד אשתה, מה הייתה בא לו האנוש? אז למה, מה קרה עם הפעמיים הראשונות שהוא עשה בימי משה? למה אז לא היה עונש? אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, לפי שלא אנש על הנסתרות עד שעברו את הירדן. אופה, עכשיו יש לנו שם מצבים. המצב הוא, יש ערבות, אבל הערבות הזאת, כשהיא, לפני שעוברים את הירדן, הם נאמשו רק על הנגלות, רק על הדברים הגלויים, שאתה רואה, שאתה יודע, ואתה לא מטפל בעניין. אבל הנסתרות כשאתה לא יודע, אם מישהו שם עושה איזשהו חד, אתה לא יודע, אתה לא נענש. זה גם העניין, אנחנו אומרים, הנסתרות לשם אלוקנו, והנגלות לנו, לבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. איפה, מה יש שם? על הפסוק? יש את הנקודות האלה. עד עולם, יש שם נקודות. למה זה בא נקודות? להגיד, כשיש נקודות מעל הזה, בא להגיד שזה יותר חלש. למה זה יותר חלש? בגלל שעל הנסתרות עוד לא היה הסיפור הזה. עוברים את הירדן, וכאן אני אקרא לכם דבר שברח לי מהמקורות שלא שמתי אותו, אבל אני אגיד אותו. רגע, קודם כל יש לנו את רשי. כן? עד שעברו את הירדן, אומר רשי, על הנסתרות שביד עברי עבירה, אלא על העבירות הידועות. כן, רק על הנגלות ולא הנסתרות. עד שעברו את הירדן ושמעו וקיבלו עליהם בארזים והרבל ועשו הרבים זה בזה, כדברים במסכת אותה, מיד נענשו זה על זה ואפילו לא ידע זה בעבירות שביד חברו, ובימי החל עברו את הירדן. חשי אומר פשוט, עד שעברו את הירדן רק על הנגלות, ולכן לא ידעו אז מה שאחן מעל בחרן כבר בימי משה, לא ידעו את זה, לא ידעו, אז לא נענשו. אבל אחרי שעברו את הירדן שננשים גם על הנסתרות, גם אם אתה לא יודע, אתה יש לך ערבות ואתה חייב, לכן שם בימי אחן עברו את הירדן ולכן נענשו בימי אחן. זאת אומרת, נקודת המפתח פה זה המעבר בערבות מואב. יש כאלה שאומרים שערבות מואב זה גם מלשון ערבות. ערבות מואב, שם היה הנקודה שמכאן ואילך יש ערבות הדדית לא רק על הנגלות אלא על הנסתרות. אם מישהו עושה איזשהו חטא, עכשיו אנחנו יושבים פה ומישהו עושה איזושהי עבירה בחיפה, אנחנו בבעיה. זהו. בא תוספות וסוטה שאני רוצה לקרוא לכם, זה גם מופיע בירושלמי בצורה מפורשת, אבל התוספות וסוטה מביא את זה. אמר ריש לקיש, אני מקריא לכם, לא רואים את זה בפנים, אמר ריש לקיש, בירדן קיבלו עליהם הנסתרות. כן, מה שאמרנו עכשיו, אבל תראו את התיאור. אמר עליהם יהושע, כלומר אם אתם מקבלים את הנסתרות, אם אין אתם מקבלים את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם. אתם לא נכנסים. אתם טובים בירדן, אין מה, זהו. מי יעבור את הירדן? רק מי שמקבל עליו גם את הנסתרות. ואמר רבי שמעון בר זיד, שם בגמרא ובתוספות זה מופיע, ותדע לך שהוא כן, שאכן זה כך, שהרי אחן חטא ורובת את הנדרין נפלה בעי. אנחנו נתנו פה את הצימן המובח שבשברו את הירדן, אז יש תיאור יפה שאילו יהושע עומד על הירדן וכל אחד שעובר אומר לו, אתה מקבל את הנסתרות? כן, אם לא, אתה זה לא. וזהו, זה האקט שקורה בנושא הזה. כן, יש לנו עכשיו דבר ברור, שבכניסה לארץ, כניסה לארץ ישראל, הדברים הם מתנהגים בצורה שונה, המחויבות היא הרבה יותר משמעותית, מאשר לפני שלא נמצאים בארץ. אחרי זה יש פה את הגמרא בסנהדרין, שגם כן מזכירה לנו, זה נמצא אצלכם, נכון? ורמה שאלה על דרך שינה רכה טובה ומתיים שקרים כבר. בסדר, זה אפשר לדלג. שם, למה כתוב שנהרגו כ-36? מה זה כ-36? או שנהרגו 36, לא נהרגו 36, מה זה כ-36? אז אמר לפניו, ריבונו של עולם, עלינו תהרג רובה של סנהדרין, ויקום עם אנשי העיר כ-36, ותניה 36 ממש, דברי רבי יהודה, אמר לו רבי נחמיה, וכי 36 היו, ולא לא נאמר אלא כ-36, אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין. כלומר, 36 זה רוב של סנהדרין, כן, מתוך 71, אז 36 זה רוב, אז אחרי כתוב כ-6, כי יאיר נהרג שם, והוא שקול כנגד רובה של סנהדרין. יפה של עצמו, נחמד. אבל הנקודה העיקרית שלמדנו, שנכנסים לארץ ישראל, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי המפתח לארץ ישראל, שבארץ ישראל יש ציבור. ציבור, אתה נפח לציבור העם, כשהופך לארץ ישראל, הוא נופך להיות לעם מגובש, לעם אחד, לכלל ישראל, והמושג של ציבור הוא המפתח של העניין הזה. בואו נראה את זה בחלק השני. מה?
אדם בחטאו
ימות. יש את הפסוק של אדם בחטאו, לא כלל. זה כן, אבל כרגע הוא ציבור. איך אתם מסתדרים? ציבור. אני עכשיו, מה שמובא פה, זה על פי הצופנת פענח. צופנת פענח זה אותו מה שאנחנו קוראים הרוגוצ'ובר. הרוגוצ'ובר זה רב יוסף רזין, הוא היה רב בדווינסק בתקופה של האור שמח. האור שמח, רב שמחה מדווינסק, היה הרב של הליטאים, והרוגוצ'ובר היה הרב של חב"ד, של החסידים. אבל האדם הזה זה אחד הגאונים הגדולים ביותר שהיו לעם ישראל בכל הדורות. שביאליק שמתייחס לאותה תקופה, ביאליק אמר שמהראש של רוגוצ'ובר אפשר לעשות שני אנשטיינים. זה היה ביטוי של באמת, הדברים הכתובים שלו קשים מאוד, וכשאתה מפנח אותם אתה מתפעל מגדלות האיש. אז בוא, הוא הולך על המהלך הזה להראות את העניין של דברים שחייבים וקורים בציבור. מה המשמעות זה שזה הפכו לציבור? מה המשמעות של זה? הוא מביא עכשיו כמה דברים, וזה אנחנו נראה בחלק ב' לגופו של עניין. הגמרא בנזיר. המשנה מדברת שם בנזיר על זה שאין לגויים נזירות. כל הנושא של נזירות וההלכות של נזירות, כל זה לא קיים אצל הגויים. והם מחפשים דרך להוכיח מהתורה, הגמרא מנסה להוכיח מהתורה שאין לגויים נזירות. והם לוקחים את זה הקטע הזה שבא להוכיח. לאביו ולאמו לא יתאמר. כן, אנחנו אומרים שהנזיר לא נטמע לאביו ולאמו. במי שיש לו טומאה, יצא עובד כוכבים שאין לו טומאה. שואלת הגמרא, מנהלן דלת לו טומאה. איך אנחנו יודעים של הגויים אין טומאה? אז הוא אומר, מה קרה? ואיש אשר, שם לגבי הדין, מי שנכנס למקדש כשהוא טמא וכו', אומר שם הפסוק, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, ונחטא הנפש ההיא מתוך הקהל. במי שיש לו קהל, יצא זה שאין לו קהל. כלומר, המציאות הזו של קהל, שזה היא מציאות רק של עם ישראל. ולגויים אין קהל, הם כולם יחידים. אין להם מושג של קהל, של, של, של קבוצתיות מוגדרת. כי אצלנו הקהל, הציבור הקהל, אנחנו... וואו! אני כבר אגע בדברים. הנושא הזה של ציבור הוא מאוד משמעותי. אנחנו אומרים שזה כציבור, כל ישראל, אומרים צדיק, צדיקים, בינוניים ורשעים, וראשי ציבור, והרב נריה אמר שהבעיה היא שבארץ אנחנו לא דיברנו על דור, אנחנו דיברנו על צבא. צדיקים ורשעים, ושכחנו צבא לא מחברת. אבל ציבור זה כלל ישראל. המושג של כלל ישראל, ציבור. אדם בציבור יש לו מציאות אחרת לכל מה שהוא עושה, מציאות אחרת. אדם, אם הוא מתפלל במניין, זה תפילה אחרת אשר מתפלל יחיד. אדם עושה בחטא המזון במניין, זה מציאות אחרת. קורבנות ציבור מקריבים אותם גם בשבת. כלומר, הכוח של הציבור, המהות של הציבור, היא מהות אחרת. זה יותר מציאות, זה מציאות בפני עצמה, זה לא אוסף של אנשים, זה לא אוסף של 10 או 20 או 60 ריבור, אלא זה מציאות חדשה שהיא מעבר למספר היחידים שמרכיבים אותה. המושג הכי בולט בנושא הזה, בנושא של כלל ישראל. כלל ישראל זה לא רק שיש לנו 600 אלף איש או כמה שיש לנו פה, כדי כלל ישראל, לא. כלל ישראל זה מציאות שונה במהות שלה מזה שיש לה את היחידים והדברים האלה מורים. אנחנו יכולים להביא לכך הרבה דוגמאות, אנחנו גם אומרים את זה. אנחנו אומרים את זה והשמנו בגד, למה הכל בשום רבים? בגלל החיבור הזה, בגלל ההגות הזאת, הנביא, אנחנו אומרים שאנו ברגע, אבל מה אומרתי בימני? על חטא שחטאנו, אני לא חטאתי את החטא הזה, מה רוצים לחטא שחטאנו? לא משנה אם אתה לא חטאת. יש מישהו, אתה ערב למישהו אחר. אז יש פה מציאות מסוימת, ולכן הנושא הזה של קהל לא נמצאת לגויים בכלל. אבל תראו את הדבר השני. הגמרא בברכות. הגמרא בברכות אומרת, תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרבים, שאין דעתם דומה לזה, זה לזה, ואין פרצופים דומים זה לזה. אמרו לה, מקטינן אין אוכלוסי מדבר. תפתחו את סידור מדינת ישראל. נמצא, אני רוצה שברכות, אני חושבים שברכות של הכל מיני ברכות של הכלוסים וכל מיני מסורים. ושם הכתוב, שרק אם במקום אחד ראית במקום אחד ציבור של 600 אלף יהודים, אז אתה מברך ברוך חכם הרבי. שזה המספר שיש לשישי ריבור, זה המספר שהולך איתנו מיציאת מצרים, ולכן גם אם אנחנו יותר, אנחנו זה. למשל, כשאתה הולך ואתה רואה את מצעד יום העצמאות בפיסט אבניו בזירה החמישית בניו יורק, ועוברים שם מאות אלפים של יהודים, אתה לא מברך. למה? כי זה בחוץ לארץ. הברכה הזו, ותראו את זה כך כתוב גם בארץ ישראל, אם אני חושב נכון, שרק בארץ ישראל הרואה אותם בארץ ישראל. למה? כי אמרו לה נקטין על אין מוכנסי בבבל. עם ישראל כשהוא בבבל הוא לא מוכנסים, הוא לא ציבור, הוא לא קהל. למה? כי הערבות ההדדית נעשה רק כשעברו את היובל. הערבות ההדדית זה הכוח לחיים ולמציאות שעכשיו בונה ובונה השאר בא ונכנס לארץ ישראל ומחליט לשבת. אז הוא צריך את הכוח הזה של הערבות ההדדית. מחוץ לארצו, מחוצם כולם יחידים. זה נחמד, זה הכל, אתה נחמד, אנחנו נגיע פעם לאבננזר שקצת מקווה שנחמד. אז בואו, זה העניין שלו תסבל אותו. בואו נדלג על הקטע הבא, כי חלק לא נגיד לגמור. אני אלך לסעיף 9, אמרה בכל פורים, ואיתה ניסה למעלה, כמו בחנוכה. אמרה שואלת, ואלכים, למה לא אומרים הלל בפורים? הרי זה רק כן, בחנוכה אתה אומר, למה בחנוכה אתה אומר? הרי גם זה לא מהם מהתורה, גם זה לא חד של התורה. כמו פורים, זה נס שקרה לנו בהמשך, לא הדבר הזה? אז למה בפורים לא אומרים ובכזה? ובחנו כך תלמים, אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים הזה לנפי בחוץ לארץ. למה? בגלל שאין שם ציבור. אתה אומר, הלל רק הנפי קרה לציבור. ובמציאות הזאת, בשושן אמירה, בדברה, הם לא היו ציבור. הם היו יהודים, הרבה יהודים חיו ביחד, אני נבוא נחמד, ציבור, המהות של ציבור, הדין של ציבור לא חם עליהם. ולכן בפורים לא אומרים עליהם, ובחנוכה כן אומרים עליהם כדי ארץ ישראל. יש שם אותו דבר לגבי תענית ציבור. שוב, פסחים, ששם המשנה מדברת על לעשות מלאכה בתשעה באב, אמר שמואל, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד. עכשיו רש"י אומר, למה כן, לא צריכים לגשמים, אם בבל אמר, הדבר אחר, אין מקום תענית ציבור נועד. ושוב, עכשיו מה במחאים, ומה קורה, כי בתקומות בחוץ לארץ, שכן צריכים תגשמים, כן תהיה תענית? לא. לא. כלומר, לא יעשו תענית ציבור גם בחוץ לארץ במצב שצריכים שם גשם. למה? וזה המאירי על המקום אומר שכל הגולה, שבעצם כל הגולה נגררת אחרי בבל, כי בבבל אמרו שאין תענית ציבור בבבל, אז דין של כל הגולה הוא כדין של בבל. הרמב"ן אבל אומר את מה שאנחנו אומרים, כי ציבור שבחוץ לארץ אינו קרוי ציבור. בואו נעבור לחלק ג'. הגמרא, עכשיו תראו את ההשלכות ההלכתיות של זה. כלומר, עד עכשיו ראינו את הגדר, יוצא, כן ציבור, לא ציבור, וזה נחמד. בואו נראה את הדברים שממש לגופו של דבר. הגמרא במצב ראש השנה קובעת את הכלל שאין אדם יכול להוציא את חברו ידי חובה, אלא אם כן הוא מחויב באותה מצווה. אם אתה לא מחויב במצווה, אתה לא יכול להוציא גם את אחרים. לכן יש כל מיני דברים ששוטט וקטן ויכולים לעשות. כי הם לא מחויבים, אז הם לא יכולים להוציא אחרים. עכשיו, יש לנו מציאות. אנחנו הולכים בבית חולים, ותוקעים שופר לחולים, נורא שאנחנו כבר תקענו ואתה זכובה, ואנחנו הולכים. האם אנחנו יכולים לתקוע, לעבור ממיטה למיטה ולתקוע להם? או לעשות להם קידוש? הלכה היא שכן. למה? כי אם הוא מחייב והוא לא עשה, אתה ערב. וכמו שערב, לדוגמה, האם בעל החוב לא משנה לחובו, הערב משנה. אז לכן הכפו יכול להפעיל זה, כי כל מה שהוא עדיין מחויב, הוא מחויב, אז אתה ערב לעניין הזה. ולכן אתה יכול להוציא אותו. הלכה למעשה זה המקור לכך שלמרות שהם אמרו שאדם רק אם כן הוא מחויב, ואדם לכאורה אני כבר לא מחויב, למרות זאת אתה כן מחויב. כי כל זמן שהוא לא עשה, לא עשה את הדבר, אז אתה עדיין מחויב. אז זה בלבית של הרב.
דוגמה של קטן שהוא לא חייב, לא יכול להוציא את זה שחייב.
כן.
אבל לא נוהגים כבר. לא נוהגים כבר. נוהגים כן לתפור.
זה
זה הערבות קיימת כל זמן שהוא לא שמע תקיעת שופר, אתה מחויב.
זאת
אומרת, אתה מחויב בדבר הזה. זה דבר מאוד... עכשיו אני נלך על למצוות אוכח תוכיח, תמיתך ולא תישא עליו חן. לפי תורש הרמב"ן, לפי אוכל, שלא תישא עליו חן, תורשו שאם לא תוכיח אותו, אתה נושא את חלטו. זה לא רק שאתה צריך למכור, אלא אם אתה לא מוכיח, אנחנו עשינו, היום אנחנו כתובים מהעניין הזה של הוכיח תוכיח, כי אמרו שאין אף אחד שיודע להוכיח. כלומר, זה צריך להיות לא שום נגיעה אישית כלשהי. ואיך תדע, למה פתאום אתה רואה אותו עושה משהו, למה אתה בדיוק לא מוכיח? מכיוון שאין, אין בימינו מי שיודע להוכיח, זה שחור, אבל המהות עצמה, המקור עצמו, הוא שאם אתה לא מוכיח אותו, אתה צריך, ואמרו חז"ל, שכל מי שיכול למחות ואינו מוכה, הדבר נחשב כאילו עבר את העבירה. עד כדי כך. וניקח את הדבר השלישי. פוצח משגגה גולה לרי מפלט אדמות הכהן הגדול. למה? מה קשר מבוצח משגגה לכהן הגדול? מה פתאום הוא תלוי עכשיו במותו של הכהן הגדול?
אם אתה לא
עבדת,
אם אתה לא עבדת,
זאת אומרת, הכהן הגדול הוא זה שבעצם מכתיב את האווירה המוסרית והדתית שניתן בעם. הוא אומר, אם תצטרך כל איש מעודת, הוא תורג איזשהו בדיוק, אם אנחנו של צבאות, הוא אחרי כל השם. עכשיו, אם אדם קם בבוקר ולא בדק שמן בברקסים, ואיבד את הברקסים והרעב בסופר שוגל, זה שהוא לא בדק את השמן בבוקר, זה אשמתו של הכהן הגדול. כי שיש זילות בחיי אדם, ויש זילות בנושא הזה של זהירות בדרכים, וזילות בנושא הזה של שמירת החיים. אז האווירה הזו שיש זילות בעניין הזה, זה אשמתו של הכהן הגדול, שלא עשה את פעולתו הראוי. ולכן הוא יהיה שם עד מות הכהן הגדול. אנחנו נסיים בקטע הזה של אב נזר, כי בכל זאת רציתי לקחת פרק אחד, אבל אני לא אעשה אותו היום. זה היה של כלל ישראל קצת להתאמות. וצאי לי כתובור ששניים גדולי ישראל הגיע, ועשו כאילו את הפרה בישראל. זה לפי אבני נזר, אבני נזר זה האדמו"ר מסוכותשוב, אנחנו מכירים את זה, רבי אברהם מסוכותשוב, שהוא חיבר והבן שלו, זה השם שמואל, שכתב בלימוד שני ענקים, שלמרות שהם היו בחסידות, הם היו גם גדולי תורה, תורה עצמה, על פי המערב שלך, הקטן שלא נעשו ישראל ערבים זה לזה,
לפני כניסתם לארץ, זאת נקודה שרציתי להגיע אליה במידה לחוצי. לפני כניסתם לארץ, זה שארץ ישראל מיוחדת לישראל, והיא עושה את כל ישראל השוכנים עליה כאיש אחד. זה אמרו את ארץ ישראל. אנחנו פה, ברגע שאנחנו פה, אנחנו איש אחד. זה המהות. זה בבינתיים של ארץ ישראל. זה חלק מהמהות של ארץ ישראל שהיא עושה את כולם מאיש אחד. עכשיו, בקטע הזה של אבני נזר, לכן הציטוט הוא באבני נזר. מה קורה בגלות? אומר אבני נזר לחידוש מיוחד, גם בגלות, אף על פי שאין ישראל שרויים על אדמתם, הערבות קיימת, כי אף שגלו בכל מקום מקומם של ישראל בארץ ישראל, וכן עדיין חשוב כאילו כולם בארץ ישראל, אף שאין אנו בפועל בארץ ישראל, מכל מקום זה מקומי. מה זה אומר? מה זה אומר? הערבות, בואו נראה רגע למדדים של הערבות, חלה רק על מי, על מי שיש לו נחלה בארץ ישראל. וזכאי לנחלה. למשל, מי מאבד את ה... אם משומד, משומד, הוא מאבד את הזכאות לנחלה. ואז הוא לא בדין ערבות. כלומר, הערבות היא קשורה פיזית לנחלה. בכיוון, וזה בעצם מה שהוא אומר פה, אבני נזר הזה יחד עלי, בכיוון שכולם, כל היהודים, גם אלה שבגלות, יש להם נחלה, זכאים לנחלה בארץ ישראל, מכוח הזכאות הזאת, זה מה שהוא אומר, זה מקומנו, מכוח הזכאות הזאת, למרות הם לא פה, אבל מכוח הזכאות הזאת, נותן את האפשרות לקיים את הדברים. ראינו שהדברים של ערבות הדדית זה דבר הרבה יותר יסודי, בסיסי, ומחויב שבלי זה, בלי זה הקיום שלנו במדינה הוא בסכנה בלי זה. כי ארץ ישראל זה מהותה, ואנחנו לא רואים את זה בחיי היומיום. אם אנחנו רוצים, בואו נתן לכם דוגמה חיה, למה אתה צריך ללכת לחיות? אם אנחנו רוצים לבקר את כל כך נגדו מדינת ישראל, זה לא יום עם מדינת ישראל. תחשבו רגע, צבא הצבא בנוי הצבא קבע, צבא קבע והתנדבו. אם אנחנו רוצים ליישב את הארץ, אני יכול לתת את ההקלות הכי גדולות כדי שישבו בנגב או במספר המון, את ההקלות, קצור ממה, בסדר, דבר כך אני לא יכול. להכריח את האנשים לגור שם, אנחנו לא דורות. אנשים צריכים להתנדב ולהגיד, אני מבטר על תמת אביב גימל, ואני הולך לגור במספר המון. עכשיו, לא יישוב הארץ, לא החלקת הצבא, לא כל מה שיש לנו עוד מסביב, אם אתה מבטל את זה, את כל נושא ההתנדבות הזאת, שזה לא קיים, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, אפילו מבחינת ביקורת, אין לך צבא, אין לך צבא. זאת אומרת, הנושא הזה של ערבות הדדית, של ההתנדבות וערבות הדדית, ואדם תורם לציבור, שהאינטרס של הציבור קודם לאינטרס שלך, האישי, וטוב אך לי לגור בתל אביב, אבל חשוב לציבור שאני יושב את הנגב, אז אני מבטר על האינטרס האישי שלי כדי לעשות את האינטרס הציבורי. זה המפתח שהוא מנוגד ב-100% למה שקורה בעולם המודרני, בעולם המודרני. לכן אנחנו לא מבינים את הסכנה הזאת. בסכנה היום העולם המודרני שזה הפרט זה העיקר. זכויות הפרט, מי זה ברחובות הכבוד? זכויות הפרט, אם יש קופלין בין זכויות הפרט לזכויות האלה, לאינטרס הציבורי, האינטרס של הפרט גובר. זה העניין. אתה חייב אותה לחיות, תעשה, תלך עם צבע שערות כזה, תלך עם צבע שערות אחר, תתאר איך אתה רוצה, כל מה, תחייה ותן לחיות, נשכן ואלה, וזה התקנה, התאגות המערב קודרת חזק מאוד אלינו, בגלל כל הסיימים. לאט לאט רואים את הדבר הזה, בציבור שלנו זה ברוך השם, מכוח הדבר הזה לחיות. רוב הדברים שקורים הם קורים על ידי הציבור החיובי, אבל בציבור הכללי אנחנו רואים התפוצצות גדולה מאוד כל הקטע הזה של... ומה נאמר יותר ממה שאנחנו קוראים עכשיו את היום יום מבחוץ עובד בימים שונה, שזה המובהק שזה מובהק שזה אנטי חדות ובקרע ומסוכן, ולכן בימים אלה שבין הספירת העומר טוב להתחזק בנושא של האחדות מכוח הערבות הזדית.
תודה רבה.